הבאים, שבוע טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, יופי. אנחנו פרשת חוקת, פרשת חוקת, חוקת מלשון חוק, חוק סדר ארגון. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר לבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. תחילת הפרשה, רש"י במקום, זאת חוקת התורה. רש"י אומר את המילה שהוא רוצה לפרש, זאת חוקת התורה, הוא רוצה לפרש. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חוקה. גזרה היא מלפני, אין לך רשות לערער אחריה. אחת הבעיות הקשות שיש בדור שלנו היא בעיה של אמונה, בעיית האמונה. האמונה נראית בחוזק שלה כשטוב לאדם, וכשהוא חלש אין לו אמונה. ופה הפרדוקס, אמונה נוצרה כדי לחזק את האדם בשעה שהוא חלש, לא בשעה שהוא חזק. אבל האדם משתמש באמונה בצורה הפוכה, בזמן שהוא חזק, הכל טוב אצלו, האמונה, עשר, הקדוש ברוך הוא עוזר, כולם המלאכים טובים, הטבע טוב, הכל טוב, איזה כיף, איזה עולם זורח ופורח. יש אמונה, בטח, בטח, שקצת קשה לו לאדם, אז האמונה נעלמת. החולשה משתלטת והאמונה נעלמת. זאת הבעיה הראשית. זה כמו אדם, אפשר מפית משהו? זה כמו אדם, שצריכים לחשוב, זה כמו אדם שירצה לשחות בבריכה. יש בריכות עם פלסטיק. ולאחר שהוא ימלא אותה, הוא ירוקן אותה, ואז הוא ייכנס לשחות. זה נראה הגיוני? לא, זה לא הגיוני. כי כשאדם רוצה לשחות, הוא צריך לשחות בבריכה כשיש בה מים. אדם צריך לחזק את האמונה בשעה שקשה לו. לא כשטוב לו. אתם צריכים להבין, כי כשטוב לאדם, הוא יכול להסכים כמעט לכל דבר. ככה למעשה הנצרות והאסלאם, ככה הם משכנעים את האדם, נותנים לו כסף, נותנים לו כל מיני טובות הנאה, מבטיחים לו כל מיני הבטחות על העולם הבא, ובסופו של דבר מגייסים אותו לכוחותיהם, תודה. איך אומרים, מנצרים? לא מנצרים. לא, גורמים לאדם להתנצר. לא משנה. ממירים את דתו. ברגע שטוב לאדם, הוא כביכול משתמש באמונה, אז אין פה חוכמה גדולה. אין פה חוכמה גדולה. המציאות האמיתית של האמונה היא להגיע ממקום שחסר, ממקום שאין, ממקום שקשה. הבנתם את זה? יופי, נמשיך. אנחנו, כשאנחנו מחוברים לתורה הקדושה, אם אדם שואל אותנו למשל, למה אתם לא אוכלים כשר? למה אתם אוכלים רק כשר? למה לא תאכל פירות ים? למה לא תאכל חזיר? שם השם ישמור. למה לא אוכלים? למה? אז אנחנו לא אומרים לו, ככה השם ציווה וזהו. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות יפי נפש כאלו. תשמע, האוכל הזה מטמא את הנפש, ומכניס מחשבות רעות, הנפש צריכה להיות נקייה, רק המאכלים האלו הם באמת בריאים וטהורים לנשמה, או שאדם אומר לך, נו מה, למה אתם שומרים שבת? למה צריך לשמור שבת? תשמע, שבת מאחדת, כל המשפחה ביחד, יש ברכה לכל השבוע. אתה לא אומר לו, השם ציווה וזהו. אתה רוצה להיראות אינטליגנט, אתה רוצה לראות חכם, אתה רוצה לראות אדם שחושב לפני מה שהוא עושה, חוץ ממצווה אחת. המצווה היחידה בתורה שאין לה טעם, אין לה טעם, אין לה הסבר, פרה אדומה. המצווה היחידה בתורה שאין לה הסבר, שאלו אתכם הגויים, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר מה המצווה, כי זאת אומרת גורמים להם, מקניטים אותה, מקניטים אותה. מה המצווה הזו לכם? לפיכך כתב בחוקה. זאת חוקת התורה, חוק דבר שהוא לא מובן. חוק זה לא דבר שהוא לא מובן. ככה נקבע, ככה צריך לעשות, אין שאלות, אין תוספות, אין שום דבר שאני יכול להביע את דעתי עליו בקשר לחוק. מצווה אחת, כל המצוות אני יכול לתת לכם אלפי סיבות, למה הן מתאימות לנפש, מתאימות לאדם, כל אדם צריך לקיים את המצוות כי זה רוחני וזה נותן כוח וכו'. אבל רק מצווה אחת אני אומר, למה אתם עושים את פרה אדומה? ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. פרה אדומה. כשאדם תמה, מת, לוקחים את אפר הפרה, שוחטים אותה, יש פרה אדומה, זה פרה שמאוד מאוד קשה להשיג אותה, אין אפשרות להשיג אותה. אין אפשרות להשיג אותה. יש היו, עד היום רק 9 פרות, הפרה העשירית זה של מלך המשיח בעזרת השם שיבוא. אז לוקחים את הפרה, שוחטים, שורפים אותה ואת האפר, לוקחים לתוך מים, שמים בתוך כלי מים, והאדם טהור לוקח, מזה על האדם התמה, האדם התמה הופך להיות טהור, והאדם הטהור הופך להיות תמה. אוקיי? זה כמו שיבוא אליכם טכנאי של מכונות כביסה לבית, ובכל פעם שהוא מתקן לכם מכונה, המכונה שלו בבית מתקלקלת. בדיוק אותו דבר. אדם טהור מזה, מנקה את האדם התמה, האדם התמה מתנקה, האדם הטהור הופך להיות תמה. זו מצווה שהייתה בזמן המקדש. בזמן, הלוואי והייתנו פרה אדומה, איפה? אין פרה אדומה היום. אז, כן. הוא מבטל את התארה שלו בשביל לתאר מישהו אחר. תמיד יש מישהו תמה. כי כל אחד שרוצה לתאר את השני. ושתומעה זה אומר שבן אדם נכנס לבית גברות, או שמת לו, מת לידו, באזור שלו. כי יש תומעת מת. היום אין לנו תומעת מת, כי כולנו תמאי מתים. מספיק שנגעת באחד שהיה בבית גברות או שראה מוות, נגעת בו, אתה גם תמאי מת. פעם מי שהיה תמאי מת, היו מזים עליו את אפר הפרה, אסור היה להיות תמאי מת. האנשים בדורות הקודמים היו בקדושה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, ממש. אז זו המצווה היחידה ששלמה המלך אמר, החכם מכל אדם רצה למצוא את הטעם, את הרעיון, את ההיגיון. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אין היגיון. יש היגיון אחד שאומר, כמה מפרשים אומרים, שפרה אדומה למעשה היא כתיקון לחטא העגל. שבחטא העגל הם עשו העגל ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאך מארץ מצרים, השם ישמור ויציל. אז תבוא, זה כמו ילד, שהיה בארמון המלך, הוא הבן של השפחה, והוא לכלך את הארמון, את רצפת הבת, את רצפת השש, הוא לכלך אותה. אז תבוא עמו ותנקה את צועתו, תנקה את הלכלוך שלו. אז הפרה, תבוא הפרה ותנקה את צועת בנה, זאת אומרת העגל. זה התיקון לחטא העגל כביכול. אבל אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני, לא הצלחתי להבין. שלמה המלך חכם מכל אדם. אז אנחנו יודעים שפרה אדומה היא מצוות האמונה. מצוות האמונה שאין לה שום סיבה, אין שום היגיון שעומד מאחוריה, ואנחנו אומרים פרה אדומה, השם ציווה. לא שואלים שאלות, לא נכנסים לבלבולים, השם ציווה. וזוהי כוחה של האמונה. גם כשאתה לא יודע ואתה לא מבין מה עובר עליך, אתה משייך את זה לטוב לקדוש ברוך הוא, ואתה יודע שהעתיד יהיה טוב. למשל, אנשים לא יודעים, למשל. אנחנו, כל אחד בחיים שלו עובר בעיות. כל אדם יש בעיות. בפרנסה, בנפש, בבריאות, בזוגיות, בחיים, לכל אחד יש בעיות, לכל אדם ואדם בעולם הזה. כשיש לי אמונה, הבעיות הן המנוף שלי. כשאין לי אמונה, הבעיות מורידות אותי עוד יותר. אני אסביר. דוגמה למשל עכשיו, ששמעתי מהרב לוינשטיין, יש מורה, סיים את הלימודים שלו, רוצה להתקבל לחיידר, לבית ספר, ללמד, נכנס לכל מיני רעיונות, נכנס, מגיע, עובר את השלבים, השלב הלפני האחרון, זאת אומרת, השלב האחרון לפני שהוא חותם חוזה, ללמד בכיתה ממש, שיעור מבחן. נכון? יודעים מה זה? שיעור מבחן. וזה למעשה מה שקובע. אותו המורה נכנס לכיתה, מורה חדש, ידוע יש 15-20 תלמידים, תמיד יש 3-4 תלמידים שהם מקור הבעיה. הוא מתחיל ללמד, המפקח יושב מהצד, מסתכל, רואה, יש לו ביטחון עצמי, יודע לכתוב על הלוח, יודע להעביר את המסר. לפתע אחד התלמידים קם ומתחיל לצעוק, מזיז את הכיסא. מזיז, והכיסא של הבית ספר, מי שיודע, עושה רעש, מזיז, מזיז. הולך אליו המורה, לוקח את הכיסא, אומר לו, מוי שלה, בטח הכיסא עושה לך כאבים בגב, בוא אני אביא לך כיסא אחר, שתרגיש איתו יותר טוב. הולך, מחפש איתו במשך דקה כיסא טוב בכיתה, נותן לו את הכיסא, הילד נרגע. המפקח רושם לעצמו, יפה, הצליח לעבור גם קטע של מרדנות מסוימת. הוא ממשיך מלמד, מסביר יפה, כל דבר בעיתו, כל דבר בזמנו, בצורה יפה ונאותה, ילדים מבינים. לפתע אחד הילדים תופס מטוס מנייר, כמו שעושים, מטוס נייר, זורק. המטוס טס לו ברחבי הכיתה, אותו המורה שנמצא במבחן תופס את המטוס ואומר לתלמידים, תקשיבו, אנחנו יודעים שלימדו אותנו חכמי כנסת הגדולה, שאת ברוך שאמר, תפילת ברוך שאמר, ירד פתק מהשמיים לחכמים וככה הם קיבלו את תפילת ברוך שאמר. זה לא אדם חיבר את ברוך שאמר, ברוך שאמר והיה העולם, זה תפילה שירדה מהשמיים בפתק. אז מעניין מה יש במטוס נייר הזה, אולי רשמו לי גם פתק מהשמיים. כל הכיתה צחקה, הילד ההוא ראה שהמורה ככה מתייחס אליו, שמח, ישב רגוע. בסופו של דבר המפקח לוחץ לו את היד, אמר לו עברת בהצלחה ציון 100, בוא עכשיו ברגע הזה תיכנס אליי, אני רוצה לחתום איתך חוזה ארוך טווח, אתה מורה מצוין. סיפור מעניין, נחמד, יפה. מה גרם למורה? מה גרם לו להצליח בתפקיד? מה גרם לו לקבל את התפקיד? הבעיות שעשו לו הילדים. מזה שהוא התמודד יפה עם הבעיות שהילדים עשו לו, זה מה שנתן לו כביכול את התפקיד. כי לדבר ולכתוב על הלוח כל מורה יכול לעשות. להעביר את המסר כל מורה יודע. העניין האמיתי בהוראה זה לטפל בילדים, לראות איך אנחנו מסתדרים עם הילדים, איך אנחנו מתקשרים איתם, איך אנחנו שולטים עליהם בחוכמה, לא בכעס, בעצבנות, בחמלה, באהבה, כל אחד והשיטות שלו. כמובן שיש זמנים שאם הילד מגזים והוא לא מבין, צריך גם להפעיל קצת כוח, זה ברור. אבל מי שמצליח בדקות הראשונות לסובב את כל המערכת לטובתו, הוא מקבל באמת את התפקיד והוא קיבל את התפקיד. אבל מה באמת גרם לו? הבעיות גרמו לו לקבל את התפקיד, זה שהוא התמודד איתם יפה. אותו דבר בעולם שלנו, אנחנו רואים שאנחנו חווים חוויות שליליות. אם אני מבין שהעולם הזה הוא שיעור מבחן בשבילי, אני נולדתי בעולם הזה 70-80 שנה, זה שיעור מבחן בשבילי. זה השיעור מבחן של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא המפקח שלי, וזה השיעור מבחן שלי. עכשיו אם אני לוקח את כל בעיה שעוברת עליי, כל חוויה שאני חווה, ומייחס לחשיבות, ובוכה, ומתלונן, וצועק, ומתעצבן, ומקלל, ומאשים את כל העולם. מה קורה? הבעיה הזו היא מכשילה אותי. מסתכל עליי, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הוא לא יודע להתמודד עם הבעיה, הוא לא יודע להתמודד עם האמונה, כנראה שהוא מגיע לו גן עדן נמוך יותר, או שכר נמוך יותר. אבל אם אדם לוקח את כל הבעיות שעוברות עליו, ומטפל בהן בחיוך, ברוגע, בשלווה, לא נלחץ, כי הוא יודע שהוא בשיעור מבחן. הוא יודע שיש מפקח, הוא יודע שיש מישהו שמסתכל עליו. הוא יודע ששום דבר לא יכול לצאת מהגבולות, כי יש מישהו שמסתכל, יש מישהו ששומר. אז באמת הוא מקבל את הדרגה. אז באמת הוא מקבל את הצלש, ואז באמת הוא מקבל את המשרה. או את כל מה שהאדם חפץ. כי כשאני מסתכל על הבעיה, כמקפצה, כמנוף בשבילי, אז זה אומר שאני משתמש באמונה. אמונה זה מלשון ממונה. כשיש אדם שממונה עליך, יש מציאות ממונה עליך, יש כוח שהוא ממונה עליך, זאת אומרת שאתה נמצא תחת הגנה. אמונה זה תחת הגנה. כמו ששמעון אמר לי היום, יש אדם שהולך כל העולם כולו, גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. יש אדם שהולך על חבל דק, הולך על חבל דק. הסיכוי שיפול גדול מאוד, כי אין שיווי משקל, אין יציבות, לחץ, הפחד מנפילה. הוא הולך, הולך לאיתו. אם הייתה לו תמיכה בצורת חבל דייג, חוט דייג, הוא היה הולך על החבל, תופס בחוט דייג, אבל עדיין הוא היה נמצא במצב רופף, אבל קצת יותר בטוח. אם היה לו חבל גדול יותר, עבה יותר, כמו חבל של קשירה. הוא היה תופס, היה לו קצת יותר ביטחון, אבל עדיין הייתה חוסר יציבות מסוימת. אבל אם הייתה לו קורה ענקית שהוא יכל להאחז בה, אז בכלל הוא לא היה הולך על החבל, הוא היה נאחז בקורה והולך עם הידיים עד שהוא מגיע לסוף המסלול. כשיש לנו אמונה, ככל שהאמונה שלנו יותר חזקה, יותר אהבה, יותר מסיבית, אז אנחנו כבר לא צריכים לחוות את החוויה של הטבע. אנחנו כבר לא צריכים לחוות את ללכת על החבל הדק. אנחנו כבר לא צריכים, כי אנחנו נמצאים בסטטוס של אמונה, אנחנו נמצאים במות של אמונה, במציאות של אמונה, ששום דבר לא משנה מה יקרה, שום דבר לא משפיע ולא מפריע. כי האמונה זה מה שמחזק את האדם. ודרך המצווה הזו אנחנו רואים אמונה. שאנחנו מבינים את המצווה הזו, כמו שאנחנו לא מבינים שום דבר, אנחנו לא מבינים כלום, לא מבינים את מבינים אותה כמו שאין אפשרות להבין. אין אפשרות. פשוט מבינים את המינימום שלה. ועושים אותה בהתלהבות, אז, בזמן שהייתה, בהתלהבות, והיא הייתה המצווה הראשית של עם ישראל, בלי שום טעם, בלי שום סיבה, ככה באמצע היום. מקיימים את המצווה במלואה. האדם צריך להבין שהחוויות שעוברות עליו, כל אחד והחוויות שלו, הן מעצבות את ההתנהגות שלו, הן מעצבות את המידות שלו. זאת אומרת, אדם חווה חוויות והוא מתעצב על ידי המידות. הוא מתעצב על ידי החוויות. המידות שלו מתעצבות על ידי החוויות. אם אני לוקח חוויה שלילית או חיובית, ואני לא מתבונן בתובנות שאני שואב ממנה בצורה נכונה, הפסדתי את הכל. אם עוברת עליי חוויה שלילית, משבר מסוים, ואני לוקח את כל הכאב, את כל האשמה, כל החוסר אמונה לתוך הנפש שלי, החוויה עיצבה בתוכי משהו שלילי, דפוס מסוים שלילי, קטן, לא מורגש כרגע, אבל כמו סיגריות, לא מרגישים, בגיל 70 הולכים נחנקים, הולכים לרופא. קטן, מלווה אותך, אתה לא מודע אליו. ואם התעלמתי והייתי חזק מול החוויה השלילית, יצרתי לעצמי נקודה קטנה חיובית. אפילו אם הייתה לי חוויה חיובית, ולא נהניתי ממנה כמו שצריך, כי אנשים בדרך כלל מפחדים ליהנות מדברים שיש להם, לא כי הם לא יכולים ליהנות, כי הם מפחדים להתמכר לתחושה הזו, ותכף זה ייעלם, אז איך הם יסתדרו בלי? בגלל זה אנשים מפחדים ליהנות מהדברים שקיימים אצלם כבר. אנשים מפחדים ליהנות מדברים שקיימים אצלם, שמה זה יסתיים מתישהו, אז אני אהיה בלי, אז אני לא, עד מעכשיו אני שומר על עצמי, עושה דיסטנס ביני לבין הדבר הטוב שיש לי. אבל בדברים רעים שקורים לאדם, הוא נסחף אחריהם, בלי שום חשבון, אין שום דבר שמפריע לו, פשוט נכנס לתוכם, כאילו אין מחר. סוג של הרס עצמי. כשאני משנה גישה, גם בחוויה חיובית, ואני מעריך את החוויה שיש לי, שאני עובר, מעריך אותה. ואני יודע שגם אם אני עובר משהו לא טוב, זו מקפצה עבורי. זה כרטיס הכניסה לדרגה המיוחלת שאני מצפה לה. זה כרטיס הכניסה למציאות שאני רוצה שתשתפר ותגיע אליי. הבעיות האלו, זה מה שמרים אותי, זה מה שעוזר לי. כמו שמסופר, סיפור מצחיק על פאב מסוים, כמו מסעדה, שנכנס אנטישמי והיו שם מלא אנשים. הוא נכנס למוכר שם, הוא ראה איזה יהודי יושב בצד מחייך מבסוט. אבל אני אתנקם ביהודי הזה. שים אותי על תשתיק את כולם, נותן ככה מכות על השולחן, אומר חבר'ה, כולם כאן עכשיו מקבלים כוס בירה עם קרח חינם מתנה ממני, חוץ מהיהודי הזה. נותן לו את הכרטיס אשראי, 1,000 שקל, נותן לכולם כוס בירה. חוץ מהיהודי, הוא מסתכל על היהודי, מחייך, אין בעיה, לא מספיק לו, בסדר גמור. חבר'ה, כולכם כאן עכשיו מקבלים מנה עיקרית, סטייק, אוף, מה שאתם רוצים, על חשבוני עכשיו. וחוץ מהיהודי הוא לא יקבל כלום. הוא מחלק לכולם, אוכלים, מסתכל על היהודי, מחייך, מבסוט, רגוע, אומר, מה אני אעשה? אבל הוא, מה הדבר הכי יקר שיש לך? אבל לא, יש לי איזה גלידה מיוחדת. תיתן לכולם את הגלידה הכי יקרה, לכולם, חוץ מהיהודי, אני אראה לו מה זה. נתן לכולם, והיהודי מחייך, מבסוט. אז הוא הולך להגיד, מה זה היהודי הזה? צוחק, צוחק, לא אכפת לו משום דבר. הוא אומר לו, כן, לא אכפת לו, כי הוא פעל הפאב, זה הפאב שלו. אז לא היה אכפת לו. אז עכשיו הוא ניסה להשפיל אותו, ניסה לפגוע בו. והבעיה הזו, היא שהרימה אותו, נתנה לו יותר פרנסה, יותר רווח. זה סתם דוגמה להבין את התהליכים של החיים, מה שאנחנו עוברים בחיים. כי לפעמים, כמו פרה אדומה תמימה. למה כתוב פרה אדומה תמימה? תמימה שלא עלה עליה עול ואין בה מום ואין לה שתי שערות שחורות, שהיא תהיה כולה תמימה, נקייה. אבל מה זה תמים? תהפכו את האותיות, תשנו את האותיות, זה יצא לך ממית. אדם שממית את עצמו ממחשבות על מה שעובר עליו, לא, לא. אני בתמימות, אני במוות מהרגשות השליליים, אני לא אכפת לי מה שיהיה, אני מקבל את זה באהבה. לא משנה מה שיקרה לי, כל מה שעובר, הכל אני מקבל באהבה. אני מוריד את השכל, אני מוריד את השכל, מעיף את הכל, שהכל לא אכפת לי. כשאדם מגיע לנקודה הזו שהוא ממית, הופך לתמים, אז הוא הופך להיות פרה אדומה. פרה אדומה זה הדרגה הכי גבוהה שיש בחיות. מבחינת הקדושה, פרה אדומה היא נחשבת הכוח הכי גדול שיש, כי רק איתה אפשר לתאר אדם תמר, רק עם האפר של הפרה האדומה. והיא פרה מאוד מאוד נדירה גם, כמו שאמרנו. אז אדם צריך להמית את עצמו מול הרגשות שעוברים עליו. להמית את עצמו. תמים ישון ממית. וצריכים להבין. כשאנחנו מדברים על פעולות רוחניות, זה לא כמו שאני אומר עכשיו, צריך לבנות פה במה, אז תביאו קרשים, מסמרים, נתחיל לבנות במה. יש בבמה, יש חומר מסוים, יש דפוס מסוים שצריך לפעול על פיו, ואז באמת תיווצר לנו כאן במה. בפעולות נפשיות, העניין, הפעולה היא שונה. זה לא להגיד במוח, אני ממית את עצמי, לא אכפת לי מכלום, זה לא יעזור. כי כשהבעיה תגיע, אתה פשוט תחווה אותה בלי שאתה לא תשלוט על זה בכלל. אבל מה כן עושים? כתוב, אם תשימו לב, בתחילת הפרשה כתוב, זה עוד משהו שמעתי, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. למה פעמיים כתוב לאמור? מספיק פעם אחת שיהיה כתוב לאמור, למה פעמיים כתוב לאמור? אומר לך, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. החוקה הזו, הדבר שאתה לא מאמין, העניין של האמונה, לאמור, לדבר, צריך לדבר באמונה. מה זאת אומרת? זה כמו שאדם ייקח כוס קפה, ימלא אותו בקפה, סוכר, קצת חלב, קצת מים, ולא יערבב. איזה קפה זה יהיה? קפה לא טעים בכלל, גם יש את הדבר כזה שצריך לערבב. יש את כל המרכיבים, צריך לערבב. אז אומר, בעניין אמונה, אתה ממלא את עצמך, שומע מפה, שומע מפה הרצאה, שומע שם, מתחזק, קרא לך מקרה, חיזק אותך מונה עוד. את כל זה נכנס לך לתוך הגוף. ברגע שאתה לא מדבר על זה, ואתה לא מערבב את זה, לעצם זה כלום. צריך לדבר על זה, צריך לשתף, לכתוב על זה, לחשוב על זה, לדבר על זה, להוציא את זה מתוך הגוף, לערבב את זה בתוכך, אז באמת הפעולה של האמונה תשפיע על הנפש שלך. על האמונה, קרה לי ככה, והיה לי ככה, והשם ככה, לדבר, להוציא את זה, גם כלפי עצמך. רק אז באמת האמונה תפעל. ככה זה גם בתהליכים רוחניים. כשאדם אומר לעצמו, אני צריך להעמיד את עצמי עכשיו מול כל החוויות השליליות, לא להתייחס אליהם, איך אני עושה את זה? אני מדבר על זה. אני אומר, אני מקרה לי מקרה כזה וכזה, אני אעמוד חזק מולו, ואני יודע שדבר כזה יעשה לי טוב. אני מדבר על זה, ואז באמת זה ייצור את הכוח. יותר מאשר, אם תלך, תעשה מחשבות, מדיטציה, תיכנס לעומק, זה לא עוזר. כשמגיעה הבעיה, היא משתלטת. אני לא אומר שגם אם אתה תגיד את זה לעצמך ותדבר על זה, זה לא יקרה. זה גם יקרה, אבל זה תהיה עוצמה הרבה יותר נמוכה. אתה תוכל להשתדל להתמודד עם זה. ולאט לאט עם הזמן, תהליכים שהולכים וגוברים, האדם הופך להיות מאמין. מאמין, תיקחו את הראשי תיבות, סופי תיבות, מן. מה זה מן? מי שיודע מן? זה לחם אבירים, לחם מן השמיים, כמו שלמדנו, שהיה יורד לבני ישראל במדבר. איזה טעם שהיית רוצה, היית טועם בו. היית רוצה עכשיו לטעום טעם של חלבה, היית אוכל את המן חלבה. היית רוצה לטעום טעם של בצל קצוץ, היית טועם בצל קצוץ. יש פה כמה בנות בדיאטה, אז אני לא רוצה כל מיני מאכלים, סטייקים, וזה, אני אומר דברים שלא. אז זה מה שהיית, זה מה שהיית עושה, היית טועם. לחם של אמונה לצדיקים, הוא היה מגיע ליד הבית. הרשעים היו צריכים לחפש אותו, ללכת ולטור אחריו. אבל הצדיקים, לחם של אמונה. אבל גם בלחם הזה, כמו שלמדנו, בני ישראל מה עשו? כי הם לא ראו בעיניים, היו צריכים לראות בעיניים, כן. הסברנו את זה כבר. הכוח של המאמין, הכוח של המאמין, הוא כוח מאוד גדול, כי שום דבר לא ישפיע עליו. אתם צריכים להבין, שום דבר לא ישפיע עליו. שום דבר לא יזיז אותו מאיתנו הראשון, שום דבר לא יפגע בו. כי כשאני נמצא, חשוף למצבי הרוח שלי, שמצבי הרוח שלי צריכים לדעת, מצבי הרוח של האנושות היום, של בני האדם, מאוד 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 תנודתיים, מאוד מאוד קיצוניים, מאוד מאוד. למה זה קורה? קודם כל, הסיבה הראשונית, יש לאדם פחד מהמוות, והיום בעולם הזה כולם מדברים על המוות. בחדשות, החברים, כל המחלות, כל המדי חולה, זה כי בזה. המוות מאוד מאוד חזק בסביבה של האנושות היום. אז אנשים פשוט נמצאים במצב שאין להם שום תקווה. אין להם שום תקווה, ומה שקורה עכשיו, זה מה שקורה. כאן ועכשיו, וזה מה שחשוב. אז אנשים, למרות שהעלו את המחירים של הסיגריות, לא הפסיקו לעשן. למרות שיודעים שכמה המאכלים האלה לא בריאים, עדיין אוכלים. למרות שיודעים שאסור לנסוע מהר, עדיין נוסעים. למרות שיודעים שצריך להיזהר ממקומות מסוימים, עדיין לא נזהרים. זאת אומרת, הכאן ועכשיו מאוד 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 חזק במציאות של האנושות. וזו אנושות שהולכת להכחיד את עצמה. כי אדם שיש לו את התכונה הזאת של כאן ועכשיו, והוא מחזיק פצצת אטום, אז הוא פשוט ילחץ על הכפתור. וזה עניין של זמן. בעניין של זמן. כי התודעה באנושות היא פשוט לחוות את מה שקורה ולנסות להסתדר עם מה שיש. כי כל רגע יכול לקרות משהו שיכול להרוג אותך או לפגוע בך, אז אתה כבר לא מתוכנן, אתה כבר לא בונה את עצמך. וזו הבעיה, זו הטעות. אז התחושה הכללית היא שלילית. התחושה הכללית היא מאוד מאוד שלילית. המצב מאוד מאוד קשה. ואנחנו, איך שאנחנו צריכים לעבוד, זה קודם כל שאדם צריך לדעת שכשהוא מתקן את עולמו הפנימי, הוא גם יכול לתקן את עולמו החיצוני, לסביבה שלו. ואם אדם לא מתוקן מבחינה פנימית, אז הוא גם לא יכול לתקן מבחינה חיצונית. כמו שלמשל יש את הדוגמה, יש את הקאט הזו שנקראת סיינטולוגיה. קאט. כל מיני מילים, בלי משמעות, כן. הקאט הזו, היא יוצאת נגד הכדורים הפסיכיאטריים. היא יוצאת נגד הכדורים הפסיכיאטריים. ברמה של אובססיה ומחקרים, נגד הכדורים הפסיכיאטריים. צריכים לדעת, כדורים פסיכיאטריים זה לא טובים, אבל יש אנשים שהם מתאימים להם. אוקיי? מי שלוקח סתם כדורים פסיכיאטריים, זה פשוט הורס לעצמו את הבריאות, אבל מי שצריך לעבור תקופה מסוימת, לוקח זה בסדר. בהכוונה, בסדר מסוים, בארגון, כמובן זה בסדר. זאת אומרת, הכוח של הקאט הזאת הייתה נגד הכדורים הפסיכיאטריים. נגד. כשהמייסד של הקאט נפטר, עשו לו בדיקות לאחר המוות, כמו שעושים אצל הגויים, ומצאו אצלו כמות עצומה של כדורים פסיכיאטריים בדם. כמות, תבדקו את זה, לא סתם, תבדקו תראו. כמות עצומה שכדור, זאת אומרת, אתה בעצמך לא תיקנת את עצמך, אתה לא יכול לתקן אף אחד אחר. בגלל זה הקאט הזאת היא רק עושה כסף, רעש וצלצולים, אבל באמת אין שם... בשלב האחרון, הסוד שלהם, שמגלים שיש איזה חייזר שבא לארץ ושיר ונשאר פה, וכל מיני באמת, זה כמו... יש חייזרים, תראה כמה יש כאלה, מסתכלי ימינה ושמאלה, ברור שיש חייזרים. כל יום יש כמה חייזרים. ברוך השם, לא חסר חייזרים. תגידי גם לעידן, שיש חייזרים, גילינו. של חייזרים? תשמעי, יש דברים שלא ברורים בעולם הזה, כן. יש דברים שלא ברורים, אבל יש גם 99.9% זה זיופים, אז אין מה להתאם. לא צריך להאמין לכל דבר היום. אז מה שאני אומר, שאדם לא מתקן את עצמו, לא מתקן את עצמו, הוא לא יכול לתקן אחרים. הוא לא יכול להשפיע על אחרים. אבל אפילו אדם, נגיד, אף אחד לא יכול לתקן את עצמו עד הסוף, כי לכולם יש בעיות, כל אחד יש לו את התסבוכים שלו, את הבעיות, בסדר. אבל כשאתה נמצא בתוך תהליך של תיקון עצמי, אז באמת יש לך גם עדיין את האפשרות, מרחמנותו של הקדוש ברוך הוא, עדיין יש לך את האפשרות לתקן אחרים. אבל אדם שלא עושה שום תהליך עם עצמו, הוא לא יכול לתקן אחרים. אז כשאני מתקן את העולם שלי, אני יכול לתקן את העולם הכללי. ואיך אני מתקן את העולם שלי? הדבר הראשון, כשאני מתקן בעולם הפנימי שלי, בגלל שזה שלי, פרטי, קודם כל אני צריך לתקן משהו שקשור לחברי. בגלל שאני מתקן משהו שהוא שלי, אז בגלל שזה לא יהיה אגואיסטי, אז התיקון הראשון בעולם הפנימי שלי, קשור לחברי, לסביבתי. זאת אומרת, שאם אני עכשיו נמצא בסכסוך עם בן אדם מסוים כבר כמה זמן, ואני מחליט לעשות תיקון לנפש שלי, תיקון עולם לנפש שלי, מה אני מתחיל? באיזה תהליך אני מתחיל? לא לשליטה עצמית, לא סיגופים, לא להתחיל לעשות כל מיני מהלכים או לתרום, לא דברים כאלו. דבר ראשון, התיקון העצמי הפנימי שלי, זה לחברי, לעשות שלום ביני לבין חברי. הבנתם? בגלל שזה תיקון פנימי שלי, אני מתחיל בתיקון החיצוני של חברי. זה מה שאדם צריך לעשות בהתחלה שלו. זה בטח, הפנימי. בגלל שזה הפנימי שלך ושלך, האגו שלך, האגואיסטיות שלך, משם אתה תפצה ותתקן קודם כל את חברך, שחברך ירגיש טוב. זה ההתחלה של התיקון העצמי. בגלל שזה תיקון עצמי, צריכים עוד פעם לתפוס ראש, בגלל שזה תיקון עצמי, אז אני, כדי לתקן את עצמי, אני צריך לתת לעולם, הרי אני רוצה לתת לעולם, נכון? בגלל שאני מתקן את עצמי, אני צריך לתקן את הפנימיות שבי. זאת אומרת שאני מתעסק בעצמי. אז אומרים לך, לא. קודם כל, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאנחנו חוזרים על הפסוק הזה כל הזמן, זה פסוק שמלווה אותנו בשיעורים, כי המשמעות שלו מאוד מאוד חזקה. אתה בתיקון שלך, קודם כל, תאהב את רעך, תטפל בזה. אם יש מישהו שפגעת בו, תבקש סליחה, תתנצל. אם יש מישהו שאתה לא מסתדר איתו, תתנסה להשלים איתו, תתקשר איתו. אם יש מישהו שפגע בך, תמחה לו, תשחרר אותו, תעביר לו. אז תתחיל בתיקון הפנימי. כי תקן את התיקון הפנימי, טוב, אני אתחיל לשלוט על המאכלים שאני אוכל, אני אתחיל לשלוט על כל מה שאני עושה, אני לא אבזבז יותר מדי, לא. זה הכל לעצמי. אז אגואיסטי. קודם כל תתחיל בסביבה שלך. רק ככה באמת תוכל לתקן את העולם שלך. רק ככה. תתחיל בסביבה שלך, תקן את העולם שלך. תיקנת את העולם שלך, השפעת על העולם החיצוני. אתה תשפיע על העולם החיצוני, הוא ישפיע על העולם החיצוני, היא תשפיע וגם הוא תשפיע. בסופו של דבר, העולם החיצוני שלנו יראה יותר טוב. איך הוא יראה יותר טוב? פשוט ההשפעה תתנדף ממך בצורה חיובית לתוך הנפש של האדם השני. וזה ייתן לו כמו סם, כמו דרבון, לעשות גם דברים טובים. מעשה מצווה גוררת מצווה, מעשה טוב גורר מעשה טוב. ככה זה הכוח של העולם. אבל גם מעשה רע ועבירה גוררת עבירה, גם אותו דבר. זה אותו כוח בדיוק. אבל העבירה גוררת עבירה הוא יותר חזק. למה? כי עבירה גוררת עבירה, אתה לפעמים בעבירה, אתה פשוט לא צריך לעשות כלום. במצווה אתה צריך לעשות משהו, לתרום, לעזור, לחבק, להגיד למישהו משהו, להתפלל, להניח תפילי, ללכת לשיעור תורה, אתה צריך לעשות משהו. ואז מדרך זה שהלכת לשיעור תורה, ראית אני, נתת לו מצווה גוררת מצווה. נזכרת שלא התפללת מנחה, אתה הולך גם להתפלל גם מנחה, מצווה גוררת מצווה, גוררת מצווה, גוררת מצווה. אבל בעבירה לא, בן אדם עשה חטא, פתאום, לא, מה, עשיתי חטא, אני לא אניח תפילין, אני לא, נשאר לשכב, אני לא עושה כלום, פסיבי. יותר קל לא לעשות מאשר לעשות. על כן הכוח של עבירה גוררת עבירה יותר חזק ממצווה גוררת מצווה. ואם אנחנו מתקנים את השני, את עצמנו כלפי השני, אז אנחנו מחזקים את הכוח של מצווה גוררת מצווה, כי אנחנו מייצרים אצל השני רצון לעשות עוד, והכוח הזה מתגבר בעולם. כי ידוע שיצר הרע, מרגע שאדם נולד, מרגע שאדם קיים, לפתח חטאת רובץ, יצר הרע קיים עליו, נופל עליו יצר הרע. יצר הטוב מתי מגיע לאדם? בגיל 13. בגלל זה אתם תראו ילדים בגן, תראו, תגידו, בוא, ילדים הם מחזריים? ילדים הם מחזריים, מכל מי שיסתכל, יראה, יעשה קצת מחקר, ילדים מחזריים יכולים לפגוע בבן אדם אחד מהגן, להשפיל אותו, לבזות אותו, להוריד אותו, להרוג אותו. ילדים מחזריים. אז זה רבי, אז רבי יונתן נייפשיץ לימד אותנו. יום אחד הוא הגיע והיה לו תאווה לעשות חטא. יצר הרע, תעשה, תעשה, תעשה. אבל לא רגע, כתוב, הוא שפטה משפט צדק, צריך לשפוט משפט צדק. ומה זה משפט צדק? שיבוא, אסור לדיין לשמוע דין של טוען א', בלי שטוען ב' לידו גם. אם אחר יש דיין והוא שומע רק צד אחד, אסור, זה פסול מהתורה, הדיין הזה ישלם ביוקר, זה דין שקר. צריך שיהיו שני טוענים, שני הטובים, מול הדיין, ואז רק ישפוט. הוא אומר לו, תחכה עד גיל 13, יצר הטוב יגיע, ועד אני נעשה תחרות, נעשה משפט, ונראה באמת אם נעשה את החטא או לא. אבל ככה עכשיו זה לא הוגן שאתה תבוא עליי. אבל כן, כי אין מה לעשות, יצר הטוב, יצר הרע הוא זקן וכסיל, ואנחנו צריכים, כן, הוא זקן וכסיל, זה יצר הרע, ככה כתוב עליו, ויצר הטוב הוא תמים, פשוט, כן, כן, ברור. זה משהו שאפשר לפתח אותו. וכוח שאפשר לפתח אותו, על ידי מצוות ומעשים טובים, והאבקות ביצר הרע, האבקות. כי היצר הרע הוא כל כך חזק, אני צריכה להבין, יצר הרע זה לא רק לאבונות, לא רק לאבונות. האבון הכי גדול, תדעו, האבון הכי גדול שיש לאדם, עכשיו, נעשה משהו אחר, ואז, עכשיו, אם נניח, יש, איך קוראים לזה? מדורה. מדורה. יש לבן אדם גפרור, ויש בן אדם אחר שעושה את המדורה. והבן אדם האחר שעושה את המדורה, שופך מלא 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 נפט. ולאותו אדם יש רק גפרור אחד, לאדם השני. כשהוא יזרוק את הגפרור לעבר המדורה, כל המדורה תבער ברגע אחד, נכון? מסכימים איתי? מי השם בבעירה של המדורה? פשוט. מי שמילא את המדורה בנפט. כי אם לאדם הרגיל שהיה לו גפרור אחד, הייתה אפשרות להדליק את המדורה בלי נפט, הגפרור היה מתקבט תוך רגע אחד, הוא לא היה מצליח להדליק אותה. חייב איזה חומר בעירה מסוים. זאת אומרת, זה שיש לו את האש ביד, למרות שיש לו את האש ביד, הוא לא השם העיקרי, כי מי ש... נטע את המצע הזה, הבסיסי, זה השם העיקרי. זה השם העיקרי. אז כשאדם נכנס בוא נגיד, למלחמה בין יצר הטוב ליצר הרע, אנחנו צריכים לדעת שיצר הרע, יש לו מצע רחב יותר. כי הוא איתנו כבר כמה שנים, הוא משפיע עלינו כמה שנים. יצר הרע, זה לא רק למצוות ולעבירות. כי אם היצר הרע מכניס אותך לדיכאון או לשליליות, אז יצר אצלך מצע שעליו אתה תעשה המון המון עבירות. כאילו דיכאון לא כתוב שאסור להיות אל תהיה בדיכאון, ואומר עכשיו אל תהיה בדיכאון, אין לא כתוב את זה בתורה. אבל כמובן לפי התורה גם מלאה בסיפורים שמספרים מודות אבותינו, ובשם אנחנו למדים כמה מעלת השמחה היא חשובה. אבל אם יצר הרע מכניס אותך לעצב, ויצר הרע רק מכניס אותך לעצב. רק יצר הרע מכניס אותך לעצב. מהעצב הזה אתה מתחיל לפתח כל מיני שליליות, עוונות, מעשים, מחשבות, דיכאונות. המצע הזה שהוא יצא. אז לא זה שעשית עבירה X, זאת הבעיה. הבעיה שאתה נמצא בתוך, אתה נמצא על אנרגיה כזו שהיא משווקת עוונות ושליליות. היא משווקת. אז האנרגיה הזו עצמה היא הבעייתית. אז גם שאדם מרגיש שהוא לא מרגיש טוב מבחינה נפשית, והוא שומר שבת ומתפעל והכל, תדע שאתה עושה אבון. כי התפילה שאתה מתפעל עם תפילין מתוך מקום של עצב, התפילה הזו היא יצאת ידי חובה, אבל היא לא תשפיע באמת כמו שאתה בא מתוך אמונה בשמחה אמיתית, פנימית. וצריכים לדעת את זה. ולפעמים יש הרבה רבנים שיגידו לבן אדם, נניח אם בן אדם קורא תהילים והוא מרגיש פתאום, תשמע, הקריאה לא עושה לי טוב, אני מרגיש שזה... אז הרבה רבנים פוסקים שיגידו, טוב, תעצור, אל תקרא עכשיו. אל תלמד עכשיו. יש אנשים לא מסוגלים לפתוח את הספר, לא מסוגלים. חייב ללמוד תורה, לא מסוגלים. אתה לא יכול לתת לו את זה בכוח. אתה תיתן לו את זה בכוח, הוא יסנה את זה, הוא יפתח כלפי זה סלידה, הוא יתאהב את זה. אסור לך שהבן אדם יתאהב משהו שאתה רוצה להקנות לו, משהו שיכול להקנות לו מידות טובות לחיים. אתה מסגור את הספר. סגור. לך, מה אתה רוצה? לך לבריכה? לך לבריכה. לך לשתות משהו, לך לשתם, תשחרר. כי אם אתה מקנה, ככה זה גם בזוגיות. אם הבעל בדרך כלל הוא אוהב את השקט שלו, אוהב לצאת קצת, אוהב להיות בפינה שלו, הוא אוהב את החיים שלו. אם האישה כל הזמן, תהיה איתי, תשב איתי, תתייחס אליי. יצרת אצלו מקום לשנאה. יצרת אצלו מקום לשנאה לתכונה הזאת של לשבת איתך, או לדבר איתך, או לשתף אותך. יצרת אותו כוח של שנאה כלפי התכונה הזו. או שכמו שאמא, למה יש הרבה בנות אנורקסיות, חוץ מזה שיש... בעיות בלידה, כמו חבל הטבור וכאלו, שזה גורם באנורקסיה, לא משנה, וכל מיני, גם הרבה מהסיבות, חלק גדול מהמקרים, בגלל הסיבה הזו שהאימא הייתה, או הסבתא, תאכל, 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 תאכל. אז אם זה בן אדם רגיש, גבר או אישה, שהוא פתאום מפתח סלידה כלפי האוכל, ואז יש בלגן. יכול לקרות אסונות מהדבר הזה. סונות גדולים. אז כשאני, אני צריך להבין, כשאני מנסה לעשות משהו, גם כלפי עצמי וגם כלפי אחרים, לעולם לא לעשות את זה באובססיה. לא לעשות את זה, לא בלחץ. לא מתוך רצון חייתי פנימי, בשום פנים ואופן. כשאתה עושה את זה מתוך רצון חייתי פנימי, אז זה אומר שאתה נמצא במקום שלעתיד לבוא, הפעולה הזאת שעשית תפגע בך. גם אם האמא אומרת, תשמע, זה בריא, זה בריא, הוא צריך לאכול, איך הוא יתפתח, איך הוא זה. למרות שהרצון הוא טוב, הדרך היא לא טובה, לא משנה אם הרצון הוא טוב, כל עוד שהדרך לא טובה, הדבר הזה ישפיע שלילי על הילד שלך. הכרחת אותו לאכול בכוח, גרם אותו לשנאה כלפי האוכל. או שהוא יהיה מאוד מאוד שמן, או שיהיה מאוד מאוד, שזה אובססיה, כן? כל אמא אומרת, תאכל, תאכל, זה ברור, כן? אבל במינימום, אבל יש אמאות, שממש בצעקות ובמריבות, כמו ש... ילד הולך לבית ספר. אנחנו רוצים שהילדים ילכו לבית ספר ללמוד, נכון? רוצים שילמדו חומש, תורה, רוצים. אבל תמיד לילדים יש איזה סוג של התנגדות. עכשיו, אם הילד בבוקר, את מכינה לו פרוסה עם ממרח, או פרוסה עם טונה, והוא אומר, אני רוצה עכשיו טוסט, או שאני רוצה מלפפון, אני לא רוצה, אני רוצה בבגט, אני לא. ויצרת מלחמה על זה, ולא ויתרת, מה פתאום, אני כבר הכנתי זה, ומלחמות, מלחמות. אוטומטית האמא מקנה תחושה של שליליות לילד, בלי שמודע, זה כביכול כלפי האוכל, אבל לא, ישפיע כלפי הבית ספר. בגלל זה בגיל 15 הוא ישכב לה במיטה, הוא לא ירצה לקום לבית ספר. כי ההנאה שלו, מללכת לבית ספר, שזה כבר קשה לו מלכתחילה, ושיהיה לו כריך מסוים, ויש מלחמה על זה, אז גם את זה אין לו, וגם יצא בתחושה שלילית, מלחמה עם אמא שלו, או עם אבא שלו, אז הוא מגיע לבית ספר בתחושה שלילית. אז הבית ספר משתייך לאנרגיה השלילית שבמוח. זה לכל דבר ככה. אחר אם אני רוצה להצליח בחיי הזוגיות שלי. ויש לי הרבה תלונות על האישה שאיתי, שהתחתן, יש הרבה תלונות, היא כזאת, היא כזאת, היא כזאת. כל פעם שאני אביע את דעתי, כל פעם שאני אומר מה שאני חושב, אם זה מגיע ממקום של אשמה, אז תהיה לה תחושה שלילית כלפי הדבר הזה, וכשתהיה לה תחושה שלילית כלפי הדבר הזה, היא תעשה את זה בכוונה נגדי. אותו דבר לנפש. אם אני עכשיו מפריע לי משהו מסוים, ואני אתן לו יותר מדי חשיבות, תעניק לו חשיבות, יתייחס אליו, יתמקד בו, ינתח אותו במוח שלי, הדבר הזה יפגע בי. הוא יחזור אליי כל פעם, הוא יטריד אותי, יהפוך להיות כמו... אובססיה, התרדה מחשבתית. יכול להיות שיש בן אדם שפתאום תראו אותו, לא אוהב דלתות בצבע חום, הוא לא רוצה לאכול בגלי עגול, כל מיני שיגונות. למה? כי בילדות היה לו תסבוך על משהו שדומה לזה, וזה שיגע אותו. ממש שיגע אותו. יש הרבה אנשים, הרבה אנשים, שלא קונים מזגן. לא קונים מזגן, למה? כי בכיתה, בגיל קטן, בתקופה הזאת אני מדבר איתכם, בגיל קטן, היה מזגן, בגילאים שלנו. היה מזגן. ולהם כנראה היה או יותר חם או יותר קר מכל השאר. וזה הכניס אותם לתסבוך. לא אוהבים מזגן, לא קונים מזגן לבית. אתמול פגשתי אחד כזה. לא קונה, לא רוצה לקנות, אני לא רוצה מזגנים, לא רוצה. רק מעבררים. למרות שחם בבית, לא, יש לו טראומה מזה. הכניס אותו לתסבוך. אז הוא לא נהנה ממזגן. אבל הוא לא נהנה ממזגן. סובל. כי כל דבר קטן שעובר על הנפש, כשאני מייחס לו חשיבות ואני מנתח אותו ונכנס למלחמה איתו, תדע שאתה נפגע. אם לא עכשיו, אז יותר מאוחר. ואנחנו ביחסים שלנו עם עצמנו, צריכים קודם כל להתנהג בצורה עדינה. עידון, עדינות, עדין, תורידו את היוד, זה מישון נדע, ידיעה, חיבור. כשאתה רוצה לחבר X ל-Y, אסור לעשות את זה בכוח. או שאתה תשבור את מה שמחבר את כל ההברגות, אם אתה עושה את זה בכוח, או שאתה בכלל מנסה להרכיב משהו שהוא לא מתאים למשהו, ואז בכוח עוד יישבר. אבל אם אתה תעשה את זה בעדינות, חיבור, בתוך ידיעה, ידיעה בתורה זה נקרא חיבור. עדינות, ידיעה, חיבור. כשיש לך חיבור עדין, הדבר מתקיים, הדבר מתקיים ומתממש. כשיש לך חיבור אגרסיבי, הדבר יכול להיות יחזיק מעמד, אבל להתפוצץ לך בפנים עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, עוד כמה ימים. זה החוק של העולם. ככה הקדוש ברוך הוא קבע בעולם. כשאני מנסה לשנות את הסביבה שלי בצורה אובססיבית, כי זה מפריע לי, השינוי הזה זה לא שינוי שאנחנו מדברים עליו, זה שינוי ששקר. אבל כשאני מנסה לשנות את הסביבה שלי כדי לעשות להם יותר טוב, זה השינוי שאנחנו מדברים עליו. זה השינוי האמיתי. בפרשה, בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא מעניש את בני ישראל, ופשוט מאוד נותן עונש שנקרא נחשים מוסרפים, זה נחשים ארסיים שתקפו את העם, פשוט תקפו את העם. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות? שימו לב. וכל העם, והתפלל משה בעד העם, ואומר השם למשה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשך, והיה אותו חי. ויעס משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט את נחש הנחושת, וחי. הוא שם נחש נחושת, בחלק העליון של הגובה, וכל מי שנשך אותו הנחש, הביט לנחש הנחושת, והתרפא. ידוע שכל השירותי רפואה כמעט יש להם את הסמל של נחש הנחושת. היי, בסברית, ידוע, לקחו את זה מכאן. כן, לקחו את זה מכאן, לא הפוך. מדה לקח את זה מכאן. או לא יודע, בסברית, או לא יודע מה. נחש הנחושת, למה ישים אותו למעלה? אולי ישים אותו למטה וכל אחד יצטקה, אלא כדי להרים את עיניהם לאביהם שבשמיים ולחזק את האמונה שלא הנחש מרפא, אלא האמונה בקדוש ברוך הוא מרפא. אתה מרים, כמו, והיו ידיו אמונה גם שנלחמו, משה רבנו הרים את הידיים, הם ניצחו, הוריד את הידיים, הם הפסידו. למה? כשהם הביטו לידיים של משה, הם הרימו את העיניים למעלה. כשאתה מרים את העיניים למעלה, אתה פונה כביכול לבורא. אתה פונה, לא כביכול, אתה פונה בישירות לבורא, אבל הבורא נמצא בכל מקום, גם למטה, גם למעלה, גם הצדדים. בעיקרון יש לנו איזו תחושה שהוא למעלה, כי המקום הלא נודע, הגדול, העצום, שם הוא באמת נמצא, הוא נמצא בכל מקום. כן? הדיבור הוא מה שיוצר את הכוח. הדיבור הוא מה שיוצר את ה... ברור. הקדוש ברוך הוא לא כל הארץ כבודו. כל מקום הוא נמצא. אבל כשאנחנו מרימים את העיניים, העיניים והבטה למעלה זה עניין של אמונה. גם כתוב שמי שמסתכל בשמיים, מתחילת של השמיים, מקבל שכל. מישהו מרגיש שהוא לא חכם, שיצא להסתכל בשמיים כמה דקות, זה יוסיף לו שכל. לא בתקרה, בשמיים צדיקה. ממש בשמיים. מסתכל בשמיים, מקבל שכל. אם מישהו יסתכל לפעמים בשמיים, פתאום הוא רואה שהכל זז, הוא יקבל מסחחורת כזו. כי הכל גדול ואתה כל כך קטן, ואתה מצליח איכשהו להסתדר בעולם המורכב הזה, זה אומר שכל רגע אתה תחת השגחה. תחת השגחה של הקדוש ברוך הוא, ואם אתה יודע את זה, הכל הופך להיות קל. עכשיו אני רוצה לעשות משהו מסוים. אם אני עושה אותו על דעת עצמי בלבד, יכול להיות שיתפקשש לי. אם אני עושה את זה על דעת הקדוש ברוך הוא, ודעת הקדוש ברוך הוא איתי והוא תומך בי, ואני מאמין בזה, הדבר הזה, גם אם הוא לא ילך, גם אם הוא לא יצליח, אני לא ייפגע מזה, בסופו של דבר זה יסתדר. כשאני לא מייחס רגשות לתהליכים שאני עושה עם עצמי, אלא עושה את זה ממש נטו, בלי שכל, בלי שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא בעולם שלי, אז אני מרוויח באמת. מרוויח את ההצלחה ואת הברכה ואת השמחה ואת הכוח. כי כל אדם, אז האדם המאמין, האדם המאמין נמצא בעמדת כוח מול החיים שלו, מול המציאות שאופפת אותו, כי הוא מקבל גיבוי מהממונה. הוא מקבל גיבוי מהממונה, שזה האמונה, הכוח של האמונה. אני בסדר זוהר? יופי. עכשיו, כשאני מנסה לעשות משהו מתוך אמונה, והדבר הזה כרגע לא פועל ולא מצליח לי, אני צריך להבין משהו. כשזה לא מצליח כרגע, זה לא אומר שזה לא יצליח בעתיד. אני אסביר. ידוע שיש את שירת הים. כשבני ישראל סיימו את קריאת ים סוף, הם שרו עד השיר משה ובני ישראל, את השירה הזו, שרו שירה לקדוש ברוך הוא, שירה מאוד 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 גדולה ומבורכת. ובפרשה יש גם שירת הבאר. שירת הבאר קוראים לזה, שירה קטנה, פשוטה. ועל כמה סיבות, אחת הסיבות שבני ישראל עברו בנחלים מסוימים, עמדו עליהם האויבים להשמיד אותם, התחבאו בנקיקים שבערים, עברו בני ישראל, לקח הקדוש ברוך הוא את שני הערים, בחורים של זה היו, הרי הערים תמיד הם מופרדים, יודעים, הערים בהתחלה היו ביחד. אז החורים של ההר הימני התאימו הבליטות שבהר הימני התאימו לחורים שבהר השמאלי, איפה שהנקיקים, איפה שהם התחבאו כל האויבים של ישראל, רצו לראות עליהם מלמעלה, להרוג אותם, שהם עברו בנחל, הם לא ידעו בכלל מכל זה. קירב הקדוש ברוך הוא את ההר ימין להר שמאל, וכל האנשים שהיו בתוך נמחצו. אפילו בני ישראל לא ידעו מזה, לא חשבו, לא ידעו שעושים לנס, רק שהם ראו את הדם של כל החיילים שרצו להרוג אותם, מתנקז לתוך הנהר, הם הבינו שנעשה להם נס. שואלים שאלה, למה בשירת הים עברו כל כך הרבה סבל ואיסורים, כמה שנים של עבדות וסבל וכאב ומכות, ובסוף נגלו ושרו להם שירה. שרו שירה לקדוש ברוך הוא. ופה נעשה להם נס גדול כל כך, ושרו שירה בלי שום מעמד של בני ישראל. כלום, נעשה להם נס ככה, בלי התאמצות בכלל. הם בכלל לא ידעו מזה. איך זה יכול להיות? אין גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים. מה זה אין גאלתי אתכם אחרית כראשית? בגלל הפעולה הראשונה, בגלל הנס הראשון, בגלל הכוח הראשוני שהשקעתם, אז לעתיד יהיו לכם ניסים על ימין ושמאל בלי שתתאמצו בכלל. זאת אומרת, הכוח המניע הראשוני שאני עושה פעולה, גם אני רואה שאחר היא לא טובה, לא מצליחה לי, אני אזכור את זה, אין אחרית כראשית. האחורה, מה שעשיתי באחורה, בזמן העבר שלי, זה מה שייצור לי מצבים חדשים לעתיד שלי, בלי להתאמץ. אז כל פעולה שאני עושה מתוך אמונה, אני יודע שבסופו של דבר היא תתקיים, אם לא עכשיו, אז בעתיד ובצורה טובה. ומה שאני עושה בלי אמונה, גם אם זה מתקיים עכשיו, בסופו של דבר זה נופל לאדם. בשורות טובות, ברכה והצלחה.